שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 24 מתוך המאמר תורת הקבלה ומהותה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kav.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 24, אנחנו נמצאים בכותרת ארבע לשונות משמשות לחוכמת האמת.
טוב, אנחנו ממשיכים במאמר הזה, תורת קבלה ומהותה. מאמר שמסביר על עומק חוכמת הקבלה, עד כמה שהיא חוכמה, עד כמה שאין לה יחס לאמונה, מה שחושב העמקה, שזאת אמונה, או שזה איזה סגולות וניסים. אלה זה מדע, זה חוכמה שמדברת על המציאות כללית ומצב שלנו שבתוך המציאות, מטרתנו, חובתנו, ואיך אנחנו יכולים להיטיב למצבנו. לכן אנחנו צריכים אותה היום במיוחד. ואז ממשיכים. אז אנחנו נמצאים בתורת הקבלה ומהותה, מאמר של בעל הסולם, מכתבי בעל הסולם, עמוד 24, כותרת ארבע לשונות משמשות לחוכמת הקבלה. בבקשה.
ארבע לשונות משמשות לחוכמת האמת, ואלו הן: א', לשון התנ"ך ושמותיו וכינויו, ב', לשון הלכה, ושפה זו קרובה מאוד ללשון התנ"ך, ג', לשון האגדות, והיא רחוקה מהתנ"ך לגמרי, משום שאינה מתחשבת כלל עם המציאות, ולשפה זו מתייחסים שמות וכינויים מוזרים, וגם אינה מתייחסת למובנים בדרך שורש וענפו. ד', היא שפת הספירות והפרצופים. בכלל, הייתה נטייה גדולה לבעלי החוכמה להסתירה מגסי החומר, משום שלדעתם, החוכמה והמוסר עולים בקנה אחד. ועל כן, החכמים הראשונים הסתירו החוכמה בכתב רק בבחינת קווין ונקודות, גג ורגל, שמזה נולד והצטייר האלפה בטא בצורת כף בית אותיות שלפנינו.
קשה להסביר, מאוד, מאוד קצר. יש לנו מציאות. מציאות היא נסתרת. אני לא תופס אותה בחושים שלי. זאת אומרת, אני לא יכול לייצב אותה באיזושהי צורה כמו שאני מרגיש את העולם הזה שמתייצב בתוך חמישה חושים שלי. לא יכול. המציאות הרוחניות היא מתגלה בחוש השישי. בוא נגיד כך, נקרא לזה. בחוש של השפעה. חוש של השפעה הוא לא ניתן לנו מלכתחילה מהטבע. זה שאנחנו בונים, וגם כן אנחנו בונים אותו בעזרת האור העליון שמשפיע עלינו. לכן, אני לא יכול שום דבר מהעולם הזה לקחת כדי לייצב, לייצר באיזושהי צורה לביע מה שאני מרגיש בחוש השישי, שנקרא נשמה. אני לא יכול. אני לא יכול לעשות איזה צליל, כלום. אני לא יכול לעשות איזה כף על הדף נייר. אני לא יכול לקחת איזה צליל מוזיקאי, איזה צבע. שום דוגמה מהעולם הזה לא יכול לקחת מהתנהגות בין בני אדם, בחיות, ממדע של דוממים, צומח, חי, בני אדם, כלום. השאלה היא איך אני מבטא את הרגש שלי. מה אני עושה? מה הלאה? חוץ מה. אבל יש לי הרגשה, יש לי תפיסה, יש לי בירור, יש לי הכל, אבל באיזה מילים אני מוצא את זה החוצה? כי מילים האלה הם יבלבלו אנשים. אפילו אם אני אמצא משהו. במה אני יבטא את זה? ואז מקובלים, פתאום אנחנו שומעים, מומצאים לזה 4 שפות. אפילו לא איזה שפה אחת או איזה מין תוכנה מסוימת, קטנה. אלה 4 שפות. קודם כל הם בונים לזה א' ב'. זאת אומרת, 24 ועוד 5, 27 אותיות. שכל הסימנים האלו הם לפי האות סימנים, כן? אותיות סימנים, כן? של התבניות, היינו יחסים של כוחות רוחניים שיש להם 27 צורות היחס סטנדרטים כאלה, כן? קבועים. א', ב', ג', ד', חוץ ממנצפח, כולל מנצפח, כל זה צורות של כוח רוחני שנקרא אור החוכמה, עם כוח רוחני שנקרא אור החסדים, איך שהם מתקשרים ביניהם ב-27 תבניות. קודם כל את זה הם המציאו, ואז יש לנו מזה צורת האותיות. שצורת האותיות זה יחסים של כוחות, שני כוחות שפועלים סך הכל בטבע. הלאה. אחרי זה הם התחילו להביע את הדברים האלה בכתב, ומה הם כותבים, מה הצורות שהם כותבים, צירופי אותיות האלו. הם כותבים לפי התהליך שעוברים הצורות האלו בלהתקשר זה לזה וזה לזה וזה לזה וזה וזה, וככה הם באים הצורות האלה לתבניות יותר מורכבות, שזה נקרא מילים, וממילים למשפטים, וממשפטים לפסוקים, ומפסוקים לעוד חלקים יותר גדולים. זאת אומרת, המקובלים מתחילים להביע את הניגון הפנימי של הרגשות שלהם באור חוכמה ואור החסדים, זאת אומרת, בשני הכיוונים שיש לנו באותיות, כן? כי באופקי, אופקי זה החסדים, באנכי זה החוכמה, וכך, וקשר ביניהם זה שם פרסה עם כל ה... זה הנקודה, זה יוד, קוצו זה כתר, חוכמה זה יוד וכן הלאה. בקיצור, כל מה שאנחנו, אלמנטים האלה אנחנו לומדים, אבל מאיפה זה בא? זה בא מהיסודות של השגת האור העליון או עולם העליון. ואחר כך, כשהם מתחילים לכתוב תהליכים, מה שקורה, יש לנו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו קוראים מה שהם כותבים, כן? ואנחנו רואים באותיות האלו, מה אנחנו רואים? שפה. ושפה הזאת אנחנו מתחילים, אנחנו לא מבינים. כתוב בראשית, אני לא יודע זה מה בראשית. ברא, אלוקים, שום דבר, אני לא מבין. רק מה? אנחנו רואים שהשפה הזאת, מה שהם כותבים, הם מבינים מה שכתוב ביניהם מתוך ההשגה של האותיות, תבניות, הכל מה שיש בפנים, בכל מיני גימטריות, בכל מיני דרגות מידה מה שישנה בכל הצירופים האלו, ואנשים שלא מגלים את זה, הם יכולים לקרוא את האותיות האלה, והם יכולים לקרוא את המילים האלו, משפטים הללו, והם יכולים להבין אותם בצורה שהם נמצאים בדרגה הגשמית. זאת אומרת שהצירופי האותיות הם נכונים ברוחניות וגם בגשמיות. זה נקרא לכן שפת הענפים. והפוך, זה עובד גם כן. כי אפשר לקחת מילה מהעולם הזה כבר, שהיא נמצאת בשימוש, ולהביע על ידה איזה מושג בעולם הרוחני. אבל מה פתאום? אנחנו דיברנו על זה שמלמעלה אנחנו יכולים לקבוע את השפה, אבל לא מלמטה. אלה, כמו שאומר בעלי הסולם, על הר הזיתים, שאומר שאדם אחד הסתכל על הר הזה וראה שהוא טוב לשתול בו עצי זית, ולכן הוא קרא להר הזה הר הזיתים. כן,
זה מספר אור הבהיר. בהר הגשמי שלפנינו בעולם הזה הנקרא הר הזיתים, יש לו גם כן יחס שאול בשייכות לשם הזה, שזה סוד, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. ולפיכך מובן שאם בעל השגה קרא שם ההר הזה, ודאי שהבין שלמות הבנתו של השם הזה. ואם איזה נבזה קרא שם ההר הזה, ודאי שיזדמן לו איזה מקרה שראה שאדמתו יפה לזיתים, או ראה שגדלים עליו זיתים מרובים וכדומה.
זאת אומרת, לא חשוב מאיזה צד אנחנו באים לזה. כי הכל זה בהשגחה הכללית. זה שאדם בעולם הזה נוקף אצבעו מלמטה, כן, למעלה, גם כן זה קורה באותה השגחה שמלמעלה המקובל משיג ומביא לנו לעולם הזה. זאת אומרת, זה בעצם, המעגל הזה נסגר. או מלמעלה למטה, או ממטה למעלה. אבל איך שלא יהיה, אפשר לדבר על זה המון. על ארבע שפות האלה, זהו. אבל הכל, מה שחשוב לנו עכשיו, בינתיים, לעסק המצומצם שלנו, אנחנו מדברים על העולם העליון, על העולם האמת, האמת שהוא קיים, וחוץ ממנו לא קיים כלום, אלה יש בנו גם כן, בתפיסה שלנו, גם כן עולם המדומה. זה הכל, ישנו. אבל אנחנו יכולים מהעולם המדומה הזה להגיע לעולם העליון, וההפך, למשוך מהעולם העליון קווים לעולם המדומה, כדי להבין אותם, ולכן יש לנו ארבע שפות. כי ארבע שפות האלו הם בעצם איך המקובלים יכולים לדבר בארבע שפות, ואנחנו יכולים איכשהו דרך ארבע שפות האלה להתחיל לגשש, כן? למשש, לנגוע בעולם הרוחני. במה? נגיד שאני מדבר בשפת התנ"ך, אז אני צריך אחרי כל הסצנות האלו שאני קורא בעיניים שלי, בהבנה שלי, אני אשתדל לראות את הפעולות של כוח עליון בדברים רוחניים, של כוחות הרוחניים, סך הכל כוח קבלה, כוח השפעה, וצירופים ביניהם יכולים להביא לי אותיות, אלפה בטא, יכולים להביא לי כל מיני ציורים ביחס בין כוחות הטבע, כן, שהם בדרגת הדצמח. דצחם. או שבמצוות, כן? שבמקום 10 ספירות, אני כבר מדבר בצורה יותר רחבה, כן? שזה רמח חלקים למעלה מחזה, שעשה חלקים למטה מחזה של פרצוף עליון של הנשמה, ואיך שזה, באיזה צורה אני מביע אותם. רק תראו כמה שיש דיוקים, נו נגיד באותם נטילת ידיים, כן? שזה נקרא תיקון הכלי קבלה, כן? וגם כן מיוחדים, כל התיקונים הם תיקוני כלי קבלה, אבל שאני צריך לקחת נצלה ביד אחת, ואיזה צריכה להיות שם, צריך להיות שם מים הראויים לנטילה, איך אני בודק את זה, המים האלו, איך אני נוטל מיד ליד, אני לוקח אותו ומעביר ושופך ומרים ידיים ואומר את זה ברכה והכל. איך הם הביאו כל התהליך הזה בצורה המדויקת, בצורה קפדנית ביותר, ויש על זה דיונים, אנחנו רק יכולים לקרוא את זה כחוק במשפט אחד. אבל לפני זה ואחרי יש המון דיונים בגמרא, במשנה, זה מתחיל להיות במשנה, אחר כך בגמרא, מה זה נקרא ואיך עושים נטילת ידיים. ומדובר בעצם בשפה של העולם הזה על התיקון הרוחני. שאם היינו מדברים על תיקון הרוחני בשפה הרוחנית כאיכשהי, לא היה לנו מה כל כך להגיד. כלים לקבלה שמקבלים תיקון על ידי המאור המחזיר למותיו, ואז צריכים לעשות את זה בצורה כזאת וכזאת. לא הייתי מגיע לכל מיני דקויות שיש בזה, מפני שאין לי ברוחניות כל כך מילים. אין לי מילים כאלו. כאן אני מדבר על איך אני לוקח את הנטלה, ואיך אני בוחר את המים, וכמה כמות, ועל איזה יד קודם אני שופך איזה אחר כך, ועוד 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 דברים. וכן, איזה ידיים מלוכלכות עד מתי, זאת אומרת, מה מידת הלכלוך שניתנת לברכה הזאת, לפעולה כזאת, וכמה לא, הרבה דברים. זה הכל אי אפשר, אין לנו שפה, אין לנו אמצעי, להסביר את הדבר הזה במילים אחרות, אלא רק בשפת, כמו שהוא אומר, בשפת ההלכה. כן? הוא קורא לזה שפת שפת ההלכה. לשון ההלכה, סליחה. לשון ההלכה. כן? זהו. ומה הוא אומר שהשפת ההלכה הזאת, לשון ההלכה, היא קרובה מאוד ללשון התנך. כי גם כן מסביר לנו, כי זה בני אדם, וככה הם מתקיימים, וככה הם פועלים, וככה הם לכן מקיימים את המצוות שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים להבין, אין חוץ מעולם הרוחני. הכל יתר בעולם הדמיון. אבל העולם הדמיוני הזה, הוא עוזר לנו להיכנס לעולם הרוחני בצורה נכונה, ועוד לפני שאנחנו נכנסים אפילו, שאנחנו נוכל להיכנס, לקבל איזה צורה, איזה מטריצה מיוחדת, כדי, כמו שנגיד, מפתח נכנס לתוך מנעול עם כל הצורות שלו נכונות, ואז הוא פותח את המנעול, כן? כך אנחנו, שיהיה לנו איזשהו מין כניסה לעולם הרוחני. אז לכן הם ביטו את זה בצורה כזאת. וגם כן ביניהם שהם מדברים המקובלים, הם מבינים את השפה, רק אנחנו שקוראים מה שהם כותבים בארבע שפות האלה, אז כל הפוסל במימו פוסל, אנחנו מרגישים את עצמנו בעולם שלנו, וכאילו שזה קורה בעולם שלנו, זה כל הפגם הגדול, זה כל הפגם הגדול. שנעשה על ידי שימוש בשפת הקודש, מה שנקרא. שפת הקודש שמדברים תמיד, עברית נקראת שפת הקודש, שהיא כולה מדברת על הקודש, על הנבדל מהעולם הזה. ואנחנו שנמשכים מה שכתוב בספרים הקדושים, בשפת הקודש, שאנחנו מושכים את זה לעולם הזה, זה אנחנו עושים עוול. כי אנחנו קושרים את זה בקשרי ברזל לעולם שלנו, ואז זה לא נותן לנו לעלות לעולם הקדוש, לעולם העליון. זאת אומרת שאנחנו כבר לא יכולים להשתמש בשפת הקודש ולהגיע לקודש להשפעה לעולם העליון. כן.
בעל הסולם במהותה של חוכמת הקבלה, הוא אומר שכל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם לחכמי הקבלה כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה, להיותם למעלה מכל דמיון, מכל מקום קנו להם זכות ביטוי שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים לחושנו כאן בעולמנו המוחשי. ולכן הוא אומר בעל הסולם בתאס, בקרך א', פרק א', אות א', שכל הקושי למתחילים, כי תופסים את הדברים בביטויים הגשמיים, בגבולים של זמן ומקום, חילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם רק לסימנים באלמה על שורשיהם העליונים.
הבעיה היא, ודאי שמקובלים המציאו את כל השפה הזאת כדי להתקשר ביניהם ולכתוב מדור לדור למקובלים, כי מי שנמצא בהשגה אז הוא מבין על מה מדובר. אצלו זה לא שמקובל אחד תכתוב למקובל שני על איזה דברים שקיימים בעולם שלנו. מה יש לו בזה? מתעסקים במדע? לא. מתעסקים בכל מיני החיים האלו? ודאי שלא. זה, 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 זה ממש לגנאי. כך, אלה, הכל זה כתוב והכל זה מדובר רק על עבודת השם, שהיא כולה ברוחניות, כולה בהשפעה. ולכן המציאו כל ארבע שפות האלו רק לשם זה. אבל הבעיה היא ששפת התנך ושפת האגדה, במיוחד שפות האלה, הם מביאים, שפת התנך היא מביאה לנו לחשוב שאנחנו מדברים על היסטוריה. כן? זה כמו שבתורה כתוב. אז ככה מקבלים את זה. היו. שפת האגדה, שם מדובר על, אתם יודעים, נו, אגדה, זה סיפורים שחושבים שזה בכלל, משם מגיעים כל מיני גם כן, גם השדים ורוחות וצדיקים שבעולם הזה כך עושים וכו' וכו'. זה מבלבל מאוד את העמך. שפת ההלכה היא עוד יותר מבלבלת, כי חושבים שעל ידי זה שאני לוקח נטלה ועושה נטילת ידיים, אני מתקן את הכלים שלי, מתקן את הנשמה. וזה רק הסיפור איך באמת לעשות את זה בצורה רוחנית. ואנחנו עוצרים את עצמנו ועושים את זה בצורה גשמית. שאני הולך לחנות, קונה קרי מיוחד, או אפילו בלי המיוחד הזה, אני יכול לקחת בבית, מה שמתאים לזה, גם כתוב, איזה צריך להיות, כלי חרס, חוקית, מתכת וכן הלאה, זהו, איזה מים, ואיך לקחת ואיך לעשות, עשיתי, ברוך השם, אני לא צריך יותר כלום. אומנם שמי שכתב את זה, התכוון למהות אחרת לגמרי של פעולה, שהפעולה היא חייבת להיות בדרגה רוחנית, שאני הולך לנקות את הכלים שלי, כדי אחר כך בהם לעשות נחת רוח לבורא, כדי להגיע לדבקות. ורק השפת הקבלה, היא שפה מדויקת, יותר גבוהה מכולם, שפה שכמעט ואי אפשר לטעות, ברור שאין לך ספירות האלו, אין העולמות ואין רשימות, ועולות לא עולות ולא חוזרות ולא כלום. האדם בזה כמעט ולא טועה, אמנם שישנם כאלה שגם כן אומרים, אני כבר בעולם אינסוף. שמעתי כאלה ממתחילים כאלו המילים. נו, זה עובר אחר כך. זאת אומרת, זה שפה שבאמת דווקא בשפה הזאת, אי אפשר לטעות. אי אפשר לחשוב שאנחנו כבר בעולם הזה נמצאים בהשגת העולם העליון. ודווקא שפה הזאת היא הסתירו אותה מקובלים, והשאירו לנו שלושת השפות הקודמות, שפת התנך, שפת ההלכה ושפת האגדה, ואנחנו מבולבלים בזה מאוד. אבל מתוך הבלבול הזה אנחנו מגיעים למצב שאם נתחיל עכשיו להתעסק בחוכמת הקבלה, זאת אומרת, בשפה הערבית, על ידה נוכל לברר ולהבין ולראות את כל הארבע שפות לנכון. זאת אומרת, אין הרע הזה, שהבלבול הזה, שתוך 2000 שנה מחורבן בית המקדש שאנחנו נמצאים בו, אין הבלבול הזה הוא מן הסתם, חס ושלום, אלא דווקא הוא יעזור לנו עוד יותר לברר את כל התהליך, איך מגיעים מהעולם הזה לעולם האמת. שנבין גם כן שמה שאנחנו מדמיינים שהעולם הזה הוא קיים, ובו אנחנו יכולים להשתמש בשלושת השפות האלה, זה הכל עולם הדמיון, ולכן נקרא עולם השקר, והעולם שקיים זה רק עולם אחד, עולם הרוחני, שצריכים לפרש נכון את השפות, משפת הקבלה ועלה לאחרים, כדי לרכוש אותו. עולם האמת. כן.
יש עוד איזה עניין שכדאי להוסיף, שגם בעל הסולם בהקדמה לטס בעוד חפבית, הוא אומר שקל יותר להמשיך את המאור שבתורה בעסק ויגיעה בחוכמת האמת, מי ביגיעה בתורת הנגלה. והטעם הוא פשוט מאוד, כי חוכמת תורת הנגלה לבושה בלבושים חיצוניים גשמיים, דהיינו גניבה, גזלה ונזיקין וכדומה, אשר משום זה קשה וכבד מאוד לכל אדם לכוון דעתו וליבו להשם יתברך בעת העסק, כדי להמשיך המאור שבתורה. ומכל שכן לאיש כזה שהוא כבד וקשה בעיון התלמוד עצמו. ואיך יוכל לזכור עוד בשעת הלימוד בהשם יתברך, כי להיות העיון הוא בנושאים גשמיים הם חס ושלום, הם חס ושלום אינם יכולים לבוא אצלו עם הכוונה להשם יתברך בבת אחת. ולכן מייעצו לעסוק בחוכמת הקבלה.
נו, יש עוד הרבה מה להגיד. אנחנו עוד נמשיך בארבע שפות האלה, אז נדבר. כן.
יצחק מנתניה שואל, אם ככה אז באיזה שפה כתובים המאמרים החברתיים של רבה, שכתבי הדור האחרון של בעל הסולם, איזה שפה מארבע השפות האלה?
אני לא מבין השאלה שלו. אני לא מבין השאלה. שפת התנך? לא. שפת ההלכה? אולי לפעמים כן. שפת האגדה? אני לא, כמעט ולא זוכר. שפת הקבלה? כאילו כן לפעמים. זאת אומרת, בכל השפות, במקצת. אין לך שום עניין רוחני שאתה יכול לכתוב עליו מחוץ על ארבע שפות. אין. בדרך כלל זה דומה לבין התנך להלכה. כן.
תלמיד מישראל שואל, אם ככה כתלמיד, מה עליי לעשות מבחינה פרקטית בכלל, אם יש לי מה לעשות עם חוק שורש וענף?
רק ללמוד חוכמת הקבלה בשפת הקבלה וזהו. מה שאנחנו לומדים. ולמה זאת אומרת לעשות?
הוא שואל מבחינה פרקטית, אני לא יודע בדיוק למה הוא התכוון.
פרקטית זה ואהבת ריח כמוך. לעשות מה שבעל הסולם ורבש כותבים. מאיזה עוד יש פרקטיקה? בסדר? קדימה.
אנחנו בעמוד 24, טור ב', כותרת שפת התנך.
עכשיו הוא הולך לפרש לנו את השפות האלה.
לשון התנך הוא הלשון העיקרי והשורשי, המותאם מאוד לתפקידו, משום שיש לו על פי רוב יחס של שורש וענף, והוא הלשון הנוח ביותר להבין בו. ולשון זה הוא העתיק ביותר, והוא סוד לשון הקודש שיחסו אותה לאדם הראשון. לשפה זו שתי מעלות וחיסרון אחד. המעלה הראשונה שבה היא היותה נוחה להבנה, ואפילו למתחילים בהשגות מובן להם מיד כל הנחוץ להם. המעלה השנייה, שהעניינים מתבארים על ידה בהרחבה ובעומק יותר מכל הלשונות. החיסרון שבה, אשר אי אפשר להשתמש עמה בדברים פרטיים או בעניין קשרים של קודם ונמשך, משום שלכל דבר צריכים לבאר עניינה בכל ההיקף, כי איננה מוכחת מתוכה באיזה פרט היא מדברת, אם לא בהצגת העניין בשלמותו. לפיכך, כדי להבליט את הפרט היותר קטן, צריכים להציג עליה פרשה שלמה בגללה, ומשום זה אינה ראויה לפרטים קטנים או לקשרים של קודם ונמשך. ולשון התפילות והברכות לקחו גם מלשון התנ"ך.
שאלות בבקשה. אם אתם רוצים לקבל הסבר, בבקשה. כן.
שמקובלים כתבו את השפות, הם ידעו שזה יבלבל בסופו של דבר את העם?
הם ידעו הכל מההתחלה ועד הסוף, כי הם יודעים כל העומק הבריאה, עם כל הקשרים שבין כל החלקים, שזה נקרא שפות, כן? ושהם ממציאים את זה, הם מבינים הצורך בכל ביטוי וביטוי. הם יודעים לעומק איך שזה עובד, כל ארבע שפות איך שהן עובדות, איך במשך החיים זה התקיימו, למה זה קורה בצורה כזאת, מה התפקידה של כל שפה, כל ביטוי, זאת אומרת, שפה זה ביטוי, כל ביטוי הרוחני, באיזה תקופה, זאת אומרת, בציר הזמן, או בציר ההתפתחות האנושית, מתי שפה הזאת יותר בולטת, ומתי שפה הזאת, וכן הלאה. כוודאי שהם הכל זה ידעו, כי זה הכל, נגיד שיש לך 6,000 שנה, כן? וכאן האנושות מתפתחת על ידי כל מיני דברים כאלה, כן? ככה. וכאן למטה ועד למעלה, כן? ואז מגיע לגמר התיקון. אז הם יודעים שכאן נגיד שזה השפת התנך, כן? וכאן זה, נגיד, שאחר כך זה לשון האגדה, כן? הלכה. לא, 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 לא. ואחר כך הלכה, ואחר כך שפת הקבלה. כן. אבל זה כל ארבע שפות, בכל זאת, הם ביחד היו, רק אני מדבר על תקופות שהן שולטות כאילו. כן? זהו. ומה להגיד עוד? אז הם יודעים הכל מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, כל הדברים האלה הם יודעים. זה נגיד ציר הזמן, 6,000 שנה, כן? וזה הגודל, הרצון לקבל על, על, על פני רצון להשפיע. או רצון להשפיע למעלה, רצון לקבל למטה, זה לא חשוב. כן? היחס שביניהם. ואז הם יודעים על ידי מה הם יכולים יותר לברר פחות. גם אצלם יש תקופות, המקובלים שחיו בתקופות שונות, הם השתמשו או בזה או בזה יותר. אתה רואה תקופת התנך. זה מתי נגמרה, כן? והתחילה תקופת ההלכה. כן? ותקופת בחוכמת הקבלה זה מהארי והלאה. לפני הארי כמעט ולא השתמשו בה. מאוד, כן, נו, אברהם אבינו, גם אדם הראשון, גם כן כתבו ב- 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 בשפת הקבלה, אבל כמה? בעיקר זה בזמננו, היא מתגלה, השפה הזאת. אבל זה לא שאומר שלא היו ביטויים האלה. כל ארבע שפות הם מעמקי הבריאה מתגלים, כי יכולות לבטא את התפתחות הנשמה כלפי האור העליון. על מה יש לי, על מה יש לי עוד לדבר? כל היתר הדברים הם דמיוניים בלבד. כן.
יש מצב נתון כרגע שרוב העולם מבולבל מאיך לפרש את הכתבים האלה. בכל השפות. יש בלבול. זה, כן. זה מצב נתון.
נכון.
עכשיו אנחנו לומדים שצריך מאוד להיזהר כשאתה בא לתקן מעצמך, כשאתה רוצה לבוא ולתקן את העולם. אם זה בעזרה לנזקקים, אנחנו רואים שהרבה פעמים זה עושה יותר נזק מתועלת.
כן.
מתי אנחנו יכולים להבחין מה לתקן בבלבול, ומתי אנחנו רק נביא יותר נזק? בהפצה נניח.
אני לא יודע עד כמה שזה קשור לזה, אבל אם אנחנו, לפי מה שכותב לנו בעל הסולם, והסבר מצד כל המערכת הכללית של הנשמה, נשמת אדם הראשון, שזה הדבר היחידי שנברא, וקיים בתוך שדה של האור העליון, אז החלקים שלו, שהוא נשבר, חייבים להתאחד בחזרה. פעולת הייחוד הזה נעשית על ידי האור המחזיר למוטב, אותו אור העליון. אנחנו צריכים לגרום לזה. חוכמת קבלה מספרת לנו איך לעשות. והיא מספרת לנו איך אנחנו צריכים להתייחס לחלקים האחרים השבורים. באזורה לקדם אותם לתיקון. בהתחלה לתקן את עצמנו, יחד עם זה לדאוג לחלקים שאחרינו, זה אותם החלקים שפעם היו בתיקון ועכשיו לא, זה נקרא ישראל, גשמי, ואחר כך כל העולם, שידע על מה שמדובר, על התיקון שהוא צריך לעשות, כמו שכתוב במאמר שופר המשיח, או שפחה כתרש גברתה, אני לא זוכר בדיוק, שעד שחוכמת קבלה לא יתגלה לכל האומות העולם, אז לא יהיה גילוי המשיח. משיח זה אור העליון, כוח העליון שמתקן את כל הבריאה. ולכן אנחנו נמצאים במצב שבהתאם לזה אנחנו צריכים לעשות הפצה. ברור לו שקודם כל עלינו כוונה היא על כל הקבוצת בני ברוך העולמית, אחר כך על העם ישראל שבכל מקום שהוא נמצא, מפוזר, קודם בארץ ישראל ואחר כך בתפוצות, כן? ואחר כך על אומות העולם. אז במיוחד אנחנו עושים קודם כל עכשיו מאמץ, בוא נגיד 90% מהמאמץ שלנו זה עלינו, ו-10% על עם ישראל. ואומות העולם מדי פעם פה ושם, כי עדיין זה צריך להיות בהדרגה. אם נתחזק אנחנו בעצמנו, אירופה, אמריקה, כל הקבוצות שלנו בכל מקום, אז נוכל לגשת עלה. זהו. זה בעל הסולם כותב. הסדר הזה כתוב. בסוף ההקדמה לספר הזה הוא כותב על זה. כן.
רב. J'aimerais savoir si un kabbaliste d'aujourd'hui pouvait rentrer dans le passé avec une machine par exemple.
Et מקובל של היום היה יכול להיכנס לעבר עם איזושהי מכונה.
Et il parle avec un kabbaliste du début avec le langage du Tanar, est-ce qu'il pourrait se comprendre?
ונגיד הוא היה מדבר עם מקובל מהעבר בשפת התנ"ך, האם הם היו מבינים אחד את השני?
ללא ספק. איך זה אחרת? אני לא מבין מאיפה השאלה הזאת בכלל. כשאני עולה במדרגות ממטה למעלה, אני נפגש שם עם כל המקובלים שעברו מדרגות האלו. עם כל המקובלים. הם גם כן עברו אותם המדרגות, ואני מתלבש באותם המדרגות, אז אני מסיק כמוהם. אני נמצא במעלית, אני עולה לקומה הראשונה, אני רואה מה שקורה בקומה הראשונה, וזה ראו מאדם הראשון, כל המקובלים עד עליי. כולם, אותו דבר, הם ראו. אולי כל אחד כתב קצת בסגנון שלו, כי תפס משורש נשמה שלו את התמונה האחרת במשהו. אבל כולם אותו דבר. קומה שנייה, אני עולה. גם כאן אני מרגיש מה שהם הרגישו. קומה שלישית, אני צריך להבין אותם תמיד לפי גובה הקומה שלי איפה שאני נמצא. ואין לי שום בעיה איתם בזה. יכול להיות שאני לא מבין הכל מה שהם כותבו, ברור שהם נמצאים בגובה שאני עוד לא הגעתי. והם מספרים על הגובה המקסימלית, ומטיילים בכל הקומות האלו, מככה וככה, ואני עוד לא בזה. אבל תמיד כשאני מגלה איזה קומה, אני מסיק כל המקובלים שהיו באותה קומה, ומה שהם גילו גם אני מגלה. כן?
Oui, mais quand on a créé, quand il y a eu le langage du Tanakh, le langage de la Kabbalah n'existait pas encore. Donc comment ils arrivent à se comprendre?
אבל למשל שהייתה את שפת הקבלה, סליחה, את שפת התנ"ך, שפת הקבלה עדיין לא קיים, אז איך...
למה לא קיים? בשפת הקבלה כתבו עוד ראשונים, גם אדם הראשון. ארבע שפות קיימות מיד. שאדם משיג את העולם העליון, מיד השפות האלה הן קיימות. שאלה איך שהם התפתחו בכל מיני תקופות. וגם כן אחד עזרה לשנייה, יותר או פחות. אבל הם היו ידועות שאתה משיג רוחניות, אתה משיג את ארבע שפות. אתה משיג קווים, ימין ושמאל, כן, מעלה ומטה, אור חוכמה ואור החסדים. אתה משיג שילוב ביניהם, זה גם כבר נותן לך צורה. מנקודה וכיוון שלה, נקודה זה הרצון שלנו, באור העליון, ושאור העליון מתחיל למשוך את הנקודה למרכז שלו, אז נקודה מתחילה לעבור איזה פעולות. איזה דרך, ואז דרך שהיא עוברת מההתחלה ועד הסוף. אתה יודע מה היא כותבת? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ עד הסוף התנ"ך. עד הכל. ככה היא כותבת. זהו. ומזה יש לך, מנקודה הזאת שככה כותבת, יש לך שפת התנ"ך. ככה זה נכתב. על ידי מי נכתב? על ידי מקובלים, זאת אומרת על ידי אותם הנקודות שהם הלכו והביאו את הגילוי הזה. ולכן כך הם כתבו בחיים שלנו, בעולם שלנו. כן.
רב, j'ai une question. J'aimerais comprendre quelque chose. Les confusions que les gens ont dans ce monde... viennent parce que les gens essaient de comprendre la Kabbale mais ils ne pouvaient pas à cause du langage.
הבלבול שיש לאנשים בעולם הזה זה כי הם רוצים להבין את חוכמת הקבלה אבל הם לא מצליחים בגלל השפה.
לא בגלל השפה, הם לא מצליחים בגלל שהם לא משיגים מה שמדובר בחוכמת הקבלה. אם אני אכתוב להם בשפה אחרת, הם הבינו? ודאי לא. אתה גם כן כבר יודע לכתוב בעברית, לקרוא בעברית, נו ומה? השגה זה דבר אחר לגמרי.
Ce que j'essaie de dire, c'est que les kabbalistes, quand ils ont utilisé ces langages, est-ce que c'était vraiment pour confondre le monde entier et nous amener vraiment dans le désordre, ou c'était pour nous aider?
האם בזמן שהמקובלים המציאו את השפות האלה, האם המטרה שלהם הייתה לבלבל את כל העולם או לעזור לנו?
לבלבל? לא לבלבל ולא לעזור. הם לא יוכלו אחרת להביע את ההשגה הרוחנית שלהם, אלא רק בארבע שפות האלו. לא יוכלו, אתה לא מבין שזה מערכת. ובמערכת הזאת ככה זה מתגלה לי. שאני לא יכול, אם ישנם בעולם שלנו, אם יש ברוחניות שתי כוחות, אור חוכמה ואור החסדים, שילוב ביניהם, הוא בונה כל מיני צורות. אתה ראית אוסצילוגרף? לא, לא יודע, גם אני לא יודע איזה דברים אני נותן. יש לך במסך הטלוויזיה, יש לך נקודה אחת שהיא עושה כל מיני צורות, ואתה רואה את הצורות האלו. כך גם המקובלים. ישנה נקודה אחת של נקודת הרצון, היא פועלת באור החוכמה מעלה מטה, באור החסדים בצדדים ימינה שמאלה, ואז שילוב של שני כוחות האלה מביא צורה. על צורה הזאת הם כותבים. זה נקרא שפת התנך. הצורה הזאת היא בדרגות דומם צומח, חי מדבר. אז יש לך עולם שלם. אבל זה מצויר אצלנו, במוח שלנו. אין שום דבר כאן, חוץ מהאור העליון, שעל רקע שלו, הנקודה השחורה מתרוצצת, ומציירת לך כל העולם. ועל זה הם כותבים, וגם כן כתיבה שהם כותבים היא גם כן בנקודה השחורה על רקע הלבן, ולא יכולים לעשות אחרת. אלו האותיות בדיוק, אי אפשר לעשות אותיות אחרות. אם היית לומד לכתוב מזוזות או ספר תורה, אז היית לומד איך בדיוק צריכים לכתוב כל אות ואות, איזה יש שם חוקים. עוד אחד לכתוב, נכון, אתה יודע כמה שזה צריכים ללמוד. איזה צורה ואיזה... זה ממש. למה? כי זה ביטוי של כוח העליון. נגיד, הוא מתחיל מאות א', הוא מסביר לנו. למעלה מיות, חוכמה. כן? למטה זה יות או ד', שזה גם כן. אור חוכמה או דלת, שזה מלכות הנייה. באמצע זה פרסה, שמקשרת בין בינה למלכות. הוא מסביר לך את כל האלמנטים האלה. יש לך בזוהר מלא כאלו ציורים. זה לא במקרה. הם מגלים את הטבע הרוחני, ומתוכם הם כותבים לך את השפה. אין להם ברירה. לא שהם המציאו את זה בעצמם. אלה זה ביטוי חוקים שהם מגלים. חוקים של שני כוחות שפועלים בבריאה.
Je comprends bien, mais tout ce que tu dis, Or Hasadim, Or Chokma, dit Sephiroth, mais tout ça là, c'est juste aime ton prochain comme toi-même, connecte-toi. On pouvait organiser, ils pouvaient organiser des sadhanas et c'est fini.
כל מה שאתה אומר, או חוכמה או חסדים, עשר ספירות, לא, ואהבת לרעך כמוך, הם היו יכולים פשוט לארגן סדנאות, וזה היה נגמר.
לא, הרע צריך להתגלות. אנשים צריכים להגיע למשבר. הם צריכים בעצמם למצוא נקודת החופש הבחירה. מאיפה זה ככה? זה מגיע. זה... למה לא הסתדרו בבבל העתיקה? תראו כמה תקופות אנחנו עוברים רק כדי לגלות את הרצון לקבל שזה רע, ולרצות במקומו להגיע להפך ממנו. אתה צריך להגר המון 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 התרשמויות שליליות מהרצון לקבל, ולראות שבלתי אפשרי איתו מה לעשות כלום, ולידו איזשהו מין רצון להשפיע, שזה נראה כחלום, אבל, 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 אבל אני רואה שאולי זה חלום, אבל אין לי ברירה, כי בזה אני לא יכול להישאר ברצון לקבל, ולזה אני לא יכול להגיע. אז מה לעשות? יש לך פתרון? יש? איזה?
סדנה.
סדנה. בסדר, שיהיה בסדנה. לצוק לבורא. אבל לבורא האמיתי, שיתקן אותי ויעביר אותי מרצון לקבל לרצון להשפיע. לזה צריכים להגיע. ולהגיע בצורה עמוקה ביותר, האמיתית ביותר. לזה האנושות עדיין לא הגיעה. אפשר לזרז את ההתפתחות, ואפשר גם כן ללמד אותם לאיזה צורה להגיע, שזה לחסוך מכות. זה מה שאנחנו נמצאים עכשיו. אתה רואה מה קורה באירופה. יהיה בסדר. עוד יום, עוד יום, מתקדמים. מתקדמים. אבל תדעו שהשפות זה מעין ברירה, בבת אחת הם נמסרו לבני אדם, כולם, אלה כל מקובל לפי האופי שלו, וכל תקופה לפי המהות ההתפתחות הרצון לקבל שבה, משתמשים בשפות שונות. אבל כמעט בכולם משתמשים כולם. רק בהתמזגות שונה ביניהם, בין השפות. נו, בעזרת השם נתחיל, נמשיך מחר, בינתיים.
נסיים בשיר, תודה ויום טוב.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם, את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב, למעוף של בוקר יום. הנה ביונה לבנה ימלא בפי המרקד שלום.